ויאספו פלישתים. תראו, אנחנו ראינו את הפסוקים של המפגש הראשוני בין ישי ודוד, שהוא נראה מאוד מאוד נחמד. ויבוא דוד אל שאול וימות ממנה ויעבר בו. ויהי לו נושא כלים, וישלח שאול אל ישי לאמור יעמוד לדוד לפניי ומצא חן בעיניי. והיה ביות רוח אלוהים אל שאול לקח דוד את הכינור ונגן בידו ורם כשאול וטוב לו, ושר מעליו רוח רעה. זה נראה מאוד מאוד נחמד, אבל מפה העסק מתחיל להסתבך. אנחנו יכולים להגיד שמפה עד סוף שמואל א', אתם יודעים שהחלוקה בין שמואל א' לב' היא לא משמעותית. בכל אופן, שמואל א' מסתיים פרק למד א', למד א' פחות 16-15 פרקים, שמאגדים בתוכם מקסימום שנתיים, ואולי גם הרבה פחות. זה 15 פרקים, אין לזה שום תופעה מקבילה. האמת היא שזה הרבה יותר 15 פרקים, כי יש הרבה פרקים בתהילים שמתייחסים ישירות לפרקים האלה. זאת אומרת, זה בכלל לא נושא דיון. בברוך הוא שאול, נכון? בשמותו איתם לפני אבי מלך. ברכות אותו פלישתים בגת. יש מספר פרקים מכובד בתהילים שגם מתייחסים לפרק הזה, אבל גם בלי הפרקים בתהילים. 15 פרקים שמתייחסים לפרק זמן כל כך קטן, שכל אחד מהאבות, אברהם חי 175 שנים, כל האבות של הפרק, כל אחד מקבל שתי פרשות בסך הכל. גודש כזה של פרקים על תקופה זמן כל כך קטנה, הוא חריג ביותר בתנ"ך, והמשמעות הכמותית, הכמות גדולה הזאת. יש לה משמעות איכותית בבית, פשוט אני אגיד לכם גם מה קורה, זה לא דברים שמתרחשים כמעט בכלל ישראל, בעיקר פרקים שעסוקים במערכת היחסים של דוד ושאול. דרך זה בוודאי שיש מלחמות ומאורעות שיש להם השלכה על כלל ישראל, כמו מלחמת דוד וגוליית, כמו נפילת שאול בהר הגלבוע, אבל זה ברקע, זה יותר מראה לנו מה קורה פה בין שני האנשים הגדולים האלה, בין שני הענקים האלה, בין שני המלאכים, בין שני המשיחים האלה. וזה שיש הרבה פרקים, זה לא בגלל שזה מעניין, זה בגלל שאתה עסוק החיוני יש. עמל רב, עבודה גדולה. אנחנו למדנו על משיחת דוד למלך. אבל דוד לא יהיה מלך עד שלא יעברו כל 15 הפרקים האלה. 15 הפרקים האלה הם כנראה אומרים שלא מספיק לזה שדוד הוא מלך, הוא נמשך למלך כדי, זה מין. נראה את זה בתוך הפסוקים, ככה סתם לא הייתי מזדגן, זה מסלול הכשרה שאלוקים מארגן לדוד, מסלול שלא תוקע אותו, אנחנו מאמינים שאת כל האיסורים צריך למתק, ובסופו של דבר גם להבין למה הם חיוביים. העיכובים האלה זה עיכובים שרק מגדלים את דוד עוד יותר, ומעצים אותו עוד יותר. ומי שרוצה ללכת בדרכו של דוד, ומי ששואף להביא את דוד אלינו, לפה, את משיח בן דוד פחות, אז הפסוקים האלה הם קריטיים, קיומיים, כדי שלא נטעה, כדי שנצליח להגיע אותם, אחרת זה היה מצליח כבר התחלה. שאול היה אוהב את דוד, ומכתיר אותו ליורש העצר שלו, והכל טוב, זה לא קרה ככה. אז בהתחלה זה נראה חיובי, הפרק שלנו זה עדיין נראה חיובי. וכבר בסוף הפרק, הבעיות מתחילות בניגמה. ויאספו פלישתים את מחנהם למלחמה, ויאספו סוחו אשר ליהודה, ויחנו בין סוחו ובין עזקה, באפס דמים. ושאול ואיש ישראל נאספו, ויחנו בין הקהילה, ויערכו מלחמה לקראת פלישתים, ופלישתים עומדים אל ההר מזה, וישראל עומדים אל ההר מזה, והגיא ביניהם. אנחנו לא יודעים איפה זה, אנחנו יודעים בדיוק איפה זה עמק הקהילה, ואיפה זה סוחו ואיפה עזקה, נכון? תל עזקה זה, זה התל שמעל צומת זכריה. ותל סוחו זה התל ש... תל סוחו. יודעים איפה תל סוחו? איפה שהתום עושים. יש 3 קילומטרים משם. אתה עולה למעלה, מגיע לתחנת דלק, פונה שמאלה. ניסה ראשונה ימינה, בדרך עכשיו, נגיע את אל סוחו. ליד קיבוץ המדעי. מגוליית נהיה, עשו מזה, מהעצמות של גוליית עשו את הצלחות האלה של הטלוויזיות. זה האנדרטה שלו. איפה זה בדיוק הם חנו, באיפה שמה? ראיתי פשוט, שמעתי יותר מדי גרסות. אבל המקומות מוכרים ברוך השם, אנחנו חזרנו הביתה. אז והלכו מלחמה לקראת פלישתים, ופלישתים עומדים אל ההר מזה, וישראל עומדים אל ההר מזה, גוליית יוצא אל הגת, ויצא איש הביניים אחרי פלישתים גוליית שהוא מגת, גובהו שש אמות וזרת. שזה הרבה? שש אמות זה הרבה. אם אמה זה 48 סנטים, אז הבחור 3 מטר. לא. כן, ואם אמה זה 60 סנטימטר, כמו החזון איש, אז הבחור 3.65, משהו כזה. רציני. זה לא ענק כמו באגדות כזה, אחד שמשה רבינו צריך לקחת 30 עמות כדי להקות לו בפיקת הסול, אבל זה מפחיד. וכל מיני חושת על ראשו ושריון קסקסים הוא לראש. משקל שריון 5,000 שקלים נחושת. ומצחת נחושת על רגליו וחידון נחושת מכתפה וחץ, או עץ חניתו כמנו רוגי ולבת חניתו 600 שקלים ברזל. הוא נוסע על הגוף שלו פקל שנשמע מדהים. ונוסע הצינה הולך לפניו. מה זה נוסע הצינה הולך לפניו? לא, נוסע צינה. הצינה זה מגן, כן. יש עוד מגן, מגן זה עוד כמה, זה ברזל שוקל הרבה, אתם יודעים, זה כבר אין לו כוח לסחור, אז יש עוד מישהו שמחזיק לו את הצינה, את חוקי הקרב. הוא מחזיק לו את הצינה, אסור להרוג אותו, כי הוא רק מגן אנושי. הוא לא תוקף, הוא רק מגן, אבל הוא מאפשר לתוקף לתקוף. נושא הצינה, הוא הולך פניו. יודעים איזה נושא הצינה הזה? הוא התגייר אחרי זה. אתם לא יודעים, עוד מעט נראה את הפרשים. ויעמוד ויקרא עם מערכות ישראל ויאמר מלחמה לא הולך לפלישתים ואתם עבדים ושאול, ברור לכם איש וירד אליי. אם יוכל ללחם איתי ויקרא ואין לכם לעבדים, אני אוכל לו ויקטיב ואתם לנו לעבדים ואתם אותנו. ויאמר לפלישתי אני חירפתי את מערכות ישראל ומזה, תנו לי איש ונחמה יחד. וישמע שאול וכל איש ישראל את דברי הפלישתי האלה ויחתו ויחתו. אחד טוב העירו מאוד, זה ביטוי של פחד עמוק, פסקת 3, נכון? ויחתו, ועירו מאוד. למה זה כל כך מפחיד? הפלישתי הזה. ואז הפרק מפסיק, זה פרק אור, אז הפרק מספיק, מפסיק. אני מספר איך דוד מגיע למלחמה. אבל אז הוא חוזר לתאר את גוליית. אני לא רוצה להקריא את כל הפרק, אבל אני כן רוצה חלק מהפסוקים. אני מדלג את פסוק ט"ז, כי אותו אני חייב לקרוא. ויגש הפלישתי השכים והערב, ויתייצב 40 יום. ואחרי 40 יום, דוד מגיע. אבל 40 יום מה קורה? הפלישתי ניגש השכים והערב, יתייצב 40 יום, ומחרף את מלכות ישראל. ויש לנו אחר כך בפסוקים תיאור של פעם אחת. זאת אומרת, עד עכשיו זה היה מרחוק, נכון? התיאור של היה פוקוס מרחוק. עכשיו המצלמה של התנ"ך מתקרבת מאוד, מפסוק אב ג' והוא מדבר עם מה, והנה איש הביניים עולה גיליית פלישתי שמו ממערכות, מגד מערכות פלישתים, וידבר את הדברים האלה, וישמע דוד וכל איש ישראל, זה כבר 40 יום, בירותם את האיש וינוסו מפניו. נכון מאוד, מה קרה שם, אתם יודעים? התחילו לברוח כולם. מנוסה זה עובדה לשתונות. בטח. תחילת נפילה ניסה ככה, זאת אומרת, כשמישהו נס, אז אחרי זה הצבא מפסיד, אין פה חוכמות. מה הוא כל כך מפחיד? מה הוא כל כך נורא? אז בואו נשאר קודם כל שאלה. והגש הפלישתי השכם והערב יתייצב 40 יום. זאת אומרת, גוליית הפלישתי אומר, חבל להילחם. חבל שהיה מותו כל כך הרבה. חבל, בואו נעשה פתרון טוב, בואו נעשה דו-קרב. שני נציגים, אחד על אחד. זה חוסך מלחמות, נכון? הצעה אלגנטית. אני, הוא אמיץ, הוא נועז, אני יוצא לקרב, בואו אחד על אחד. למה אף אחד בישראל לא מוכן לענות לבקשה? הם מפחדים למות, אתם חושבים? הם מפחדים למות, אבל הם מסכימים. למה מפחדים למות? אני מקווה. זה בריא לפחיד. אבל הם לא יסכימו, הם מוכנים למות, סליחה, כי הם כבר כולם זאבי קרבות עתיקים. יונתן, אתם זוכרים, העיז לצאת לבד עם נערו נגד ים, עם כחול של ים שפת ים לרוב. וזה אחרי קרבות רבים, זה אחרי הקרבות בפלישתים. והיו קרבות נגד ארם ונגד בני עמון ונגד כל איבב סביב. שאול ואנשיו היו גם בטח נהרגו רבים במלחמות. גם הרומאים שנהרגו רבים במלחמות. הם לא בעזו למוות, אני לא מנסה לתאר אותם כמו איזה ספרטנים, אבל הם ידעו להם, ידעו, אז כך בסיכום מקסימום תמות. אבל זה לא השאלה הגדולה, השאלה הגדולה היא 40 יום. 40 יום. משום ש... בואו נשים לב, מי שיוזר את המלחמות, 90. 90 ועסקו את מחניהם, לא כתוב את עסקו את המחנה שלהם. מחנה זה מחנות רבים. הפלישתים עשו גיוס כללי. והם מגיעים לסוחו, אשר ליהודה, בן סוחו להזקה. למה הם מגיעים דווקא לשם? משום שזה ציר הכניסה. היום יש כבישים סלולים, התקופה היא לא היה כבישים סלולים. כדי לעלות מפלשת, הפלישתים חונים בפלשת, על פלשת זה השפלה, שפלת החוף, זה מישור החוף. בישראל מתנחלים בגב ההר. כדי לכבוש את גב ההר, אתה חייב לקחת ציר כניסה, שזה נחל מאוד מאוד רחב, שמטפס גם היוונים עלו משם, נכון? נכון, מחנוכה, המערכה בבית צור, שאלעזר נפל שם תחת הפיל. זה אותו ציר הגעה, ציר הגעה של צבאות. אגב, הוא צריך לעשות במקום הזה. זה אולי אחד הנחלים היחידים. למה זה חייב את נחל? כי כל הדרגים וכל הלוגיסטיקה וכל הצבאות, כל התנועה, חשוב, חייבת להתבסס על ציר טבעי. יש עוד ציר הרבה יותר קשה, כמו הרכבת הישנה. גם היום בעצם הרכבת נוסעת מידה שם. הרכבת שירושלים נוסעת דרך נחל רפאים. זה אולי ציר מפותל, אבל אין ברירה. או שיש, היום יש בימינו טכנולוגיה שונת ברירה. אתה יכול לקדוח מערות ולמוד קשרים מאוד מאוד עמוקים, כמו שכל מי שנוסע בכביש אחד רואה. אבל זה צריך למצוא בסיס התקדמות. הדרך מירושלים, הרכבת שירושלים תמיד מאוד מאוד עתיד, כי נחל רפאים עושה סיומים גדולים. אבל התבססו על ככה צבאות כבשו, ככה צבאות עלו לירושלים. אז כדי לכבוש את גב ההר, עוד אין ירושלים, ציר התנועה הוא מתל סוחו, מתל סוחו ממשיכים קדימה. בסוף מתחברים לעמק רפאים, דרך ביתר, ציר התנועה מגיע לשם, ותל סוחו זה בעצם נקודת הגבול, נקודת... הם לא יודעים להתקדם, יש לנו מפתח בין איפה שקיבוץ המדי שוכב, בין תל סוחו לתל אזעקה באמת, יש לזה דרך שאפשר להיכנס דרכה, והצבא השאולי, הצבא הישראלי חוסם. אבל פלישתים, הם באו לשם לא בטיום שנתי, זה משהו מסתכל. יש להם כוונות ברורות להחזיר לעצמם את השלטון לישראל, היה להם שלטון לישראל לפני המלחמה של שמואל בפלישתים, לפני המלחמה הקודם של שאול ויונתן בפלישתים. ופלישתים התארגנו והם באים לערוך קרב. הם באים לערוך קרב, תבינו, אדם בא לערוך קרב, בטח הפלישתים שהם מלכות או לא מלכות צרנים, הם חברה מתקדמת מאוד, הם חברה טכנולוגית גבוהה, יחסי התקופה היא חברה מקצועית, חברה עם צבא מאורגן מאוד. הם ידעו לי לכם טוב, אבל בספר פלישתים לא היה אז מאוד לדבר איתם בכלל. וכשהם יוצאים ללחמה, הם תסמכו להם שעשו שיעורי בית. הם אספו הרבה מודיעין וניתחו את הכוחות, בגלל שהוא אינו מוכנים וצמתי חשיבה. והבינו, אתם לא יוצא למלחמה ליותר ביטחון, כי אם הוא יפסיד, הוא ישלם איזה מחיר כזה מטורף. הוא לא אומר, יאללה, בוא נראה מה יקרה, זה לא עובד. אתה צריך לחשוב מה התועלת ומה הנזק. ולפלישתים ברור שהנזק לא יהיה גדול מדי, והתועלת עולה. והם עושים את מחנים לצבא, 40 יום, 40 לילה, אתם מבינים ש... עוד לפני 40 יום, לא, לא, אם הם, כשאדם יוזם מלחמה, יוזם מלחמת ברמה, זה לא מלחמת הגנה על עצמו, זה מלחמת ברמה. אז הוא עושה שיעורי בית ומבין שהסיכויים של נצח הם גבוהים. אז למה גוליאת פתאום החליט להמר על כל זה? למה גוליאת, או למה המטכ"ל הפלישתי מאפשר לגוליאת להמר על כל זה? משום שאתם יודעים למה גוליאת יכול לסחוב כל כך הרבה ברזלים על הגוף שלו? כי הוא איזו מוטציה. זה כמו שחקן הגדולות כדורסל מוזרים כאלה שיכולים להביא אותם מאוד אוריסים. זה אחד במיליארד נולד איזה יום כזה. נכון, כמו שנולדים, יש כל מיני מומים וכל מיני בעיות וזה. לפעמים יש איזה משהו גדול. לפעמים יש איזה חתול גדול, איזה אכפר גדול, החתול קטן. וכמו שיש במחנה פלישתים, איזה אחד כזה מנופח, יכול להיות, במחנה ישראל מישהו כזה. זה לא שגוליית מצא איזה מידע סודי, איזו תרופה שבולעים אותה וצומחים, ואז אין לאף אחד יכולת. פעם בכמה זמן יוצא איזה גורילה כזה בום, סוחב לעצמו הרבה ברזל. גם לעם ישראל יש אחד כזה, אתם יודעים? קוראים לו שאול. לא יודע אם הוא בגורש של השמיטה, כתוב משכמו ומעלה גבוה, מכל העם. מה זה שכמו? מה זה שכמות? כתפיים, מה יש לך שאומרים שזה עצמות? כולם מגיעים לו עד הכתפיים.
מכל העם.
הוא בטח עבר את השתיים בזמן. אם מגיעים לו עד לפה, אז הוא מתקרב. 2.40, 2.5, יכול לתת מה? יכול לתת קרב. אז הוא גדול, מנופח. אז למה שהפלישתים ירשו לעצמם להמר? הם הסכימו לצאת לצבא, הם הסכימו, הם מבינו שהם יאבדו חיילים, אבל זה היה שווה להם, זה היה מספיק שווה להם. למה שפתאום יאבדו את הכל? אז זה הייתי שואל על הפעם הראשונה שגוליית יצא. אבל כשגוליית רואה שהוא לא מקבל תשובה, אז מה פתאום מחנה הפלישתים מאפשר לעשות זה 40 יום? אתם יודעים מה זה 40 יום? 40 יום הצבא הפלישתי מגויס, מרוכז כולם, כל הצבאות הפלישתים מרוכזים כולם בעמק האלה, בין צפו ובין הזקה, כשבעצם מפקירים את כל פלשת. כל פלשת מופקרת לבוזזים מהמדבר, לפלישות מהים, לעמים שאז נעו, היו הרבה שבטים של נדיבים. אתם יודעים כמה זה עולה למשק הפלישתי? כל מיני חמה עולה עוד נתק, אבל לאושים 40 יום, כל האנשים שם לא עובדים. וכל האנשים שאני צריך לפרנס אותם, ולוגיסטיקה, ודרגים, והספקה, מכל הסוגים, נכון? למה? למה המחנה הפלישתי, או למה המתכ"ל הפלישתי, הנהגה הפלישתית, מוכנים למשחק הזה 40 יום, זה לא סתם שעשוע. יצאת מלחמה, יאללה! יאללה, אני אפילו לא משתכנע לפעם הראשונה. יצאת מלחמה, לבריאות, תנצחו! תיגשו לקרב! 40 יום זה ים של זמן. בואו נחזור עוד פעם לפסוקים. נקרא בהם לאט, הפסוקים של תחילת הפרק. ואסוף לשתות מלחמים את מחנה למלחמה, הם אספו סוחה של יהודה וחנו לסוחו ונזגה ולסדמים. ושאול ואיש ישראל נאספו ויחנו בעמק האלה ויערכו מלחמה לקראת פלישתים. מי עורך מלחמה לקראת פלישתים? שאול, דיברנו על זה קצת אם אתם זוכרים. בואו נקשיב טוב לגוליית. מה גוליית אומר? ויעמוד ויקרא אל מערכות ישראל. והם אומרים, למה תצאו לערוך מלחמה? אחרי זה אומר, אני הפלישתי חירפתי את מערכות ישראל. מה שמשגע את הגוליית הפלישתי ואת כל הצבא הפלשת, זה שיש מערכות ישראל. אנחנו דיברנו בזמנו על הביטוי מערכות ישראל. אני אעשה חזרה קצרה. מי שלא היה איתנו בשנה שעברה. מערכות ישראל זה המנחה. פרק י"ז מתחיל בצורה שונה באופן מהותי מהקרב הקודם, פרק ד'. פרק ד', עד ישראל יזמו, הם יצאו לקראת פלישתים למלחמה, אבל ההבדל הגדול הוא שהם יצאו לקראת פלישתים למלחמה, ופלישתים נערכו לקראת ישראל. אנחנו ממש משמשים כמעט באותו מילים, רק מחליפים את הנושא. איפה אנחנו? ויצא. ישראל לקראת פלישתים למלחמה, ויערכו פלישתים לקראת ישראל. אז ישראל יזמו את המלחמה, ופלישתים נערכו לקראתם. פה פלישתים יוצאים מלחמה, וישראל נערכו לקראתם. המילה הקטנה הזאת היא מילה שמסתירה מאחוריה הרבה מאוד. אנחנו זוכרים שיש בימים בא מהמערכה, והוא אומר, אני מהמערכה, אני מהמערכה נעשתי היום. רצו להגיד אז בעזרת השם ששאול מצא את הסוד, שאול הבין למה ישראל ניגף אז לפני פלישתים, כי אז תמונת הדברים הייתה הפוכה, אז ישראל יצאו למלחמה, זאת אומרת שישראל עשו שיעורי בית, ושיעורי הבית שלהם אמרו שהצבא הישראלי יותר חזק, יותר חיילים, יותר מורה, יותר יכולות, יותר הקרבה, ובכל אופן התבוסה הייתה מחפירה, ושאול הצעיר, האיש בנימין הצעיר שפרק ד' מצא את הסוד, מצא, מה את הסוד? שאלה הפלישתים יש מערכה, ואמרים מערכה, מה זה מערכה? מערכה זה שבמלחמה מנצח מי שיש לו יותר דבקות במטרה, מי שיש לו יותר אמונה בצדקת הדרך, נכון? לא נכון. נכון באופן מאוד חלקי. מי שיש לו נשק יותר טוב. לך יש חץ וקשת, ולשני יש... למה הם 16? F-16. אז זה נורא יפה, אתה תפסיד לכאורה. זה נורא יפה שלנו שסירות נפש, ונורא יפה שאנחנו בשבשים נזכים. אבל אם לא יהיה נס, נעשה הוקוס פוקוס, ובקרבות של שאול, של דוד מעולם, לא היה נס שנעשה הוקוס פוקוס, אז נוסעים. אתה מלא אמונה וצקה דרך, נוסעים. יש יתרון טקטי, בטח משתרון אסטרטגי, שאין לך מה נעבור. אבל כשיש איזה פער בין איכות הנשק, פער סביל, אז בטח שרוח האדם תנצח, אבל כשיש, תלחם בחרבות מול חרבות, מול המשך, זה אני כן מסביר. אז אין לך סיכום. אין לך סיכום. אז ישראל דואגת לשמר את הטכנולוגיה אדיר את שכנה בזאת שנה. גם בעל אנושי בעיקר, צריכים את שניהם. אבל אז איש בנימין הצעיר מבין למה התבוסה הייתה כל כך מחפירה, משום שלפלישתים יש מערכה. ולנו אין מערכה. מה זה מערכה? מערכה זה מישון לערוך לסדר. משום שהחיילים הישראלים, אולי כל אחד ממועז נפש ובז לסכנה ומוכן להראות נפשו אלי מוות בשדות הקרב, הוא נלחם לקידוש השם, אבל הם לא מאומנים. זאת אומרת, אולי הם כן מאומנים, אולי כל אחד מאופן אישי יודע לנהל דוקרה ולהרוג את כל איביו. אבל בתור מחנה צבאי, שחלק גדול מהלחימה שלו זה שיש מפקד, שיש פה מאות לוחמים שהם אומנים במשך שנים ארוכות, הם סופר מקצוענים והם כולם נעים כגוש אחד. אין פה אחד עוד אחד. יש פה אחד עוד אחד ששווה הרבה יותר משניים. הם איזה גוש אחד שיודע בפקודות מאוד מאוד קצרות, תרגולים מאוד מאוד ארוכים, לתת מענה לכל הפתעה שלא תהיה, לתוך כל התקפה שלא תבוא, ועל גוש ברזל כזה, על הגיון כזה, שלוחמים קצוענים יכולים ליפול ולהנגף עשרות אלפי לוחמים, שבאמת כל הקודם לא מתחולים, אז הם לא יכולים. בעצם מערכה פרשות דבר שגם אם יש לאויב 10,000 חיילים, וללגיון הזה, לפלנגה הזאת יש רק 1,000 חיילים, אז בעצם כל אחד מ-10,000 חיילים האלה זה 10,000 בודדים, וכל אחד מהם נלחם ביחד נגד 1,000 הלוחמים. כי כל שאר הלוחמים שבפלנגה, שבקורנט, יש איזה הרבה שמות ביוונית ולטינית, גדוד אולי בעברית על גדה. אבל השמות האלה אומרים שאין פה הרבה חיילים. זה לא אינדיאנים, סתם מסתכלים לשניים ורצים סתם. אין פה הרבה. הכמות היא לא הרלוונטית, הרלוונטית המקצועית. ובשביל מקצועיות אמרנו, צריך להקים מלכות. אם אין מלכות, אין צבא מקצועי. למה? משום שהדרך היחידה לאמן צבא מקצועי זה קודם כל גוף שיכול לגייס את מי שהוא רוצה. זה לא יכול להיות בנוי צבא מתנדבים. צריכים להיות אנשים שמתאימים לזה יותר. ומה שהרבה יותר חשוב זה גוף שיכול לכפות גיוס גביית מיסים. משום שא' צריך לפרנס את הלוחמים למשפחותיהם, ב' צריך לטפל בהם, וג' צריך לתת להם ציוד. ציוד צבאי הוא תמיד מאוד מאוד יקר, לא רק בימינו יקר, בימינו עולה לגבי מטנטרי. אבל תמיד דבר שאדם פרטי יכול להרשות לעצמו ציוד צבאי באיכות הרבה פחות גבוהה. כדי, לפלישתים היה 15 מפלישתים. לפלישתים יש מנגנון שולט. המנגנון הזה מגן מארגן צבא שהוא קביר. וככה הפלישים הצליחו נגד כולם, ככה הומאים הצליחו, הרבה צבאות הצליחו, מקומות קטנים הצליחו לכבוש חלקים נרחבים של האטלס, בזכות זה שהיה להם צבא מקצועי ומאומן, ולמתגוננים, אולי הם נלחמו על ביתם והיה להם הרבה יותר מה להפסיד, אבל הם לא יחמור, זה לא עזר. צבא מקצועי שאין מה לעשות מולו, אין מה לעשות מולו. ובפרק שלנו הכל משתנה. הפרק הזה, 13 פרקים עברו נתק דייד, אבל הרבה מים זרמו בירדן, וכשפלישתים באים לתקוף, הם לתדם. אתה מגלים שישראל לקחו להם את הנשק הסודי. שמה ש... ויערוך ישראל... ויערכו מלחמה לקראת פלישתים. ולכן... לכן איש הביניים נמצא. פלישתים
לא
היו
שמרים?
פלישתים מה?
פלישתים
היו, בטח, הם למדנו. למה אתה שואל? הם יכולים להתמודד? כף. תעשו כף. וישכם דוד בבוקר, ואיתו שתצאנו לשומר, וישא וילך כאשר ציבה וישאל, ויבוא המעגלה. והחיל היוצא למערכה, והראו במלחמה. הביטוי מערכה נהפך היום כבר לשדה קרב. כל ההוצאה הצפונית של משרד הביטחון, של צה"ל, אנחנו קוראים מערכות. מערכות זה כבר נהפך, זה מילה שמושאלה. עד כדי כך זה מאפיין את שדה הקרב, את הכוחות הלוחמים, שזה כבר נהיה מילה משל עצמה. אבל פה זה התחיל. אז החיל היוצא למערכה, והראו במלחמה, ותערוך ישראל ופלישתים מערכה לקראת המערכה. מתי זה קורה? בבוקר, נכון? יש כאן דוד בבוקר? לא יודע, אולי זה לקח כמה שעות, הוא מבית לחם הולך לעמק האלה, אז בערך שעתיים הליכה. במשלה מסוים, הם תקראו, זה פשט. ויראו, ותערוך ישראל פלישתי מערכה לקראת מערכה. הגדוד הפלישתי, או הקוהרנטה הפלישתית, מול הגדוד הישראלי, יוצאים קרב ראש בראש, בבוקר מתנגשים, ו... שום דבר לא קורה. משום שהפלישתים הם מפסידים, אני אגיד לך, הפלישתים מפסידים. כי הפלישתים רצו לעשות התקפה, אבל ישראלים מנצחים, כי הישראלים רצו להגן. יש פה שני כוחות שקולים שכל יום מחדש, כל יום מחדש, כבר יום ה-40. כל יום מחדש הצבא הפלישתי תוקף, והצבא הישראלי מתייצב לקראתם, והמערכה הפלישתית לא מצליחה להכריע את המערכה הישראלית. הפלישתים גם כן טובים, הם לא טובים, הם הגנים שלנו, אתם יודעים, מהם למדנו את זה. מהם שאול למד את זה. הם גם טובים, אז ישראל לא מצליחים לפרק את המערכה הפלישתית, אבל זה בסדר גמור, לא ניסינו גם. משום שהצבא של שאול קוראים לצבא הגנה לישראל. אף אחד לא רוצה להתקיף את הפלישתים. הצבא של פלשת קוראים לצבא התקפה לפלשת. אני זוכר כשהיינו בלבנון, בכפרים של הנוצרים המרונים, כשהיינו מגיעים, היינו מגיעים לפעמים ברכבים אזרחיים, כשהם היו רואים שאנחנו חיילים, אז הילדים היו צועקים ג'יץ' דה פאק, ככה הם צועקים. אני לא כך מבין צרפתית, אבל ג'יץ' דה פאק זה צבא הגנה. כשהם מגיעים דמים צועקים צבא הגנה, צבא הגנה. יש צבא הגנה אחד בעולם, אתם יודעים? אין אף בעולם שקורא צבא של צבא הגנה. יש עוד צבא קוראים לזה משרד ההגנה, אבל צבא הגנה לא קוראים צבא הגנה. זה צבא התקפה. זה התחיל מזמן, זה לא התחיל בארגון ההגנה, זה התחיל במשהו שכנראה נמצא עמוק בגנים שלנו. אז אנחנו צריכים להגן, ואם המערכה הפלישתית, אם כיפוד הברזל הזה, אם המבצר הזה נע ותוקף מבצר אחר, המבצר אחר מחזיק עמדה, אז ניצחנו. ניצחנו, לא רוצים לכבוש את מצרים ואת סוריה אף פעם. ואם גרמנו לצבאות שלהם, נעלנו את ארצנו בברזל ונחושת מנעליך, נכון? ככה כתוב שם בסוף ברכת השיר, אשי אומר דבר אחר, גיבוריהם של ישראל, כתוב מדבר, שנועלים את גבולות ישראל כמו ברזל ונחושת. אז שאול הצליח במשימה, הם רצו לעלות לכבושת גבה, מביאו צבא אדיר, מתקומם שנים, וצאור ושאול, זה תיקון משלם בקרב של פרק ד', שבו נפלו לנו 34,000 חיילים. יכול להיות שלא נופל אף אחד, יכול להיות שבודדים, כתוב אפס דמים קורא בקרב הזה, נכון? אפס דמים פרשנים, אף אחד לא נראה בקרב הזה. זה כוחות סופר מקצוענים, שמעמדים לזה כוחות סופר מקצוענים, זה כמו קטר של 1,000 כוחות סוס, שאם הוא לא מתייצב קטר, של 1,000 כוחות סוס. אז מה קורה? טקו, זה לא טקו, זה ניצחון לנו. כי הפלישתים צריכים לקפל את הזנב בין הרגליים ולחזור הביתה. ואנחנו צריכים לחגוג ולהגיד על תודה בעלי לקדוש ברוך הוא, לחזור הביתה, הגענו לגבול ישראל, אף אחד לא יכול לחדור אותנו. על כל בוקר הפלישתים הם עושים את זה מחדש. למה עושים את זה מחדש? כי זה משגע אותם, זה מתסכל, זה משפיל אותם. זה הנשק שבעזרתו הם משלו כל כך הרבה שנים בישראל, פתאום זה לא יאומן, יש את זה לישראל. נכון? אין לישראל נשק שובר שוויון במובן שפתאום אנחנו יכולים להשמיד את הפלישתים שלא יורד. לא. אבל אנחנו יכולים להגיע למצב שהאיום הפלישתי הוסר מעל פני האדמה. יש לי מענה! אין יותר התקפות, אי אפשר לעשות כלום. אין יותר התקפות. ולכן הפלישתים הם מתוסכלים, הם זורמים, וכל יום מנסים מחדש, מחדש, מחדש 40 יום. זה עולה לאמון עתק. המשק הפלישתי ישלם את המחירים כבדים מאוד. גם אמרנו לכם, הם מפקירים את הביטחון של כל האזרחים שלהם מאחורה. אבל הם כל כך פגועים, הם כל כך כועסים, הם כל כך לא יכולים לוותר לעצמם, איך זה יכול להיות? ולכן, הרקע הכישלון הזה, הרקע, מה שמזהים כתבוסה פנימית, מה שבאמת חוסר הצלחה, על הרקע הזה יוצא גוליית במציאת ההצעה שלו. איך מה תחשו, זה אדיר ג'נטלמן שמחליט לחסוך דמים? מה פתאום? הוא היה משתוקק כולו, שהמערכה הפלישתית תמגר ותשבר חס וחלילה את המערכה שלנו. מערכות יותר. אבל הוא לא מצליח. אז הוא קורא וזה מודגש כל כך הרבה פעמים בפרק. בואו רוצים לספור כמה פעמים בפרק מופיע שורש עין ריש קף. הראשון זה בפסוק ב', נכון? ויערכו. והשני בפסוק ח'. בח' יש 2. ספרתם? 14, מי שמצא יותר ממני? לא חיפשתם? נכון, כל התיאות השונות של מילה מערכה או לערוך נמצאים פה לפחות 14 פעמים בפרק, זה מה ש... אני זיתי, אבל גלויית הפלישתי כתוב מפורש, מה כתוב? מה כתוב? שהוא אומר, וימות ויקרא אל מערכות ישראל, למה תצאו לערוך מלחמה? והוא אומר במפורש, אני חרפתי את מערכות ישראל הזה. אני חרפתי. את מי הוא מחרף? את מערכות, לא את ישראל, לא את צבא ישראל. את הביטוי אחד הזה, מערכות ישראל. וכל יום מחדש מנסים לצאת לקרב, וכל יום מחדש זה לא הולך להם, ואז פתאום המערכות הפלישתיות, הפלנג הזאת נבקעת ויוצא מתוכה בריון קסקסים הזה, מתחיל לחרב ולדדף. אם ככה, התגובה של ישראל היא מאוד מוזרה. וישמע שאול בכל ישראל דברי הפלישתיות האלה, ואחד הוא ירומו, מה יש לך מפחד? מה יכול לעשות לכם? מה יכול לעשות לכם? יש לכם צבא אדיר, צבא בלתי מנוצח, צבא שהמערכות הפלישתיות משתברים על סלעב. אז מה אתם דואגים? מה זה ואחד הוא ירומו? שאחרי 40 יום זה עולה לרמות עוד יותר גדולות, אתם זוכרים מה כתוב? וינוסו מפניו! אתם התחילו לברוח. הוא יכול להרזיק לכולם, אתם חושבים? הטיפוס הזה. מה הקטע? מה הפחד הגדול? מה הפניקה? זאת אומרת שהוא יבוא ויצוק מה שהוא רוצה, ואז הוא נגיד, זה שטויות. הוא מנסה לנהל מלחמה פסיכולוגית, סתם. מנסה לעבוד עלינו. עד לוחמי ישראל צמונות מאושרים, גאים. הוא מדבר שטויות, כמה שהוא צועק יותר, ככה זה יותר התסכול שלו. כתוב פסוק ת' ז', והיגש הפלישתי השכם והערב והתייצב 40 יום, אומרת הגמרא בסוטה, זוכרים, השכם והערב לבטלם מקריאת שמע של שחרית ומקריאת שמע של ערבית. זה לא נראה פשט, נכון? זאת אומרת, מישהו במחנה ישראל דפק על הבמה ואומר, שחריס! כולם ניסו להגיד שמע ישראל, ואז בואי להתחיל לצעוק חזק להפעיל עליך. אחרי זה גם במיירים זה היה, זה לא נראה בדיוק. פשט, נכון? מה היה כזה כל חזק? מה כמו המואזין? יש אלפי לוחמים ישראלים, וצריך להיות יותר חלק ממנו, מי ישמע אותו בכלל? לא היה לו רב כל טוב, ודאי שאנחנו לא מבינים שנעשה פה כי פשוט הוא יפרע עם קריאת שמע אליי. המשמעות של קריאת שמע, הרעיון היותר אמיתי של קריאת שמע. כן, כלומר, מתאמר ביוחנן, כדי לבטא עם קריאת שמע שחרית וערבית. כלומר, בסרטה מבית. עמוד ב' אנחנו רוצים להבין למה אומר אני חירפתי מערכות אלוקים חיים. אנחנו זוכרים שאנחנו עסוקים בצבא של שאול, שהוא פרשת השבוע שלנו, משיח בן יוסף, הבן הגדול של רחל, שאול המלך שמתבונן בעולם וכל הזמן מזהה את העולם ורואה שהעולם הוא מעשה ידי השם, רואה שהעולם הוא מקום התגלות כבודו. ועם אלה המשימה שלנו לתקן עולם, מלכות שדה, היא משימה שנעשית בתוך המציאות, היא משימה שכוחות החיים של המציאות הם כולם בעלי משמעות אלוקית. והתפקיד שלנו זה לגלות את זה, לראות את זה, ולהוביל איך לתקן את העולם מתוך עצמו. ולכן התיקון של העולם עצמו הוא לא חשוב כל כך. זאת אומרת, הוא אמצעי למשהו אחר לגמרי. העולם הוא עולם שיש בו הרבה בעיות, וזה גם בני אשר החלו. העולם הוא מלא צמצום, הוא מלא גם רוע. העולם הוא לא הכל קודוש וטוב. יש מדרגות בעולם כידוע, יש עבירות ויש מצוות, יש צדיקים ויש רשעים. נכון, אבל בפוטנציאל שלו, במשמעות שלו, בעולם תמיד נדרשת איזו תנועה של תיקון. הנשמה של העולם האלוקית. לעולם עצמו יש הגדרות ויש גבולים שהרבה פעמים אנחנו נמצאים בבלבול שלנו, בקדמות שלנו. יש מורכבויות, כשאנחנו נאבקים לתקן עולם, אנחנו בעצם נאבקים לרומם את העולם ולגלות בו, לגלות יותר ויותר איך שמה שנקרא עליו. ולכן, אם הצבא הפלישתי לא מצליח להבקיע את מחנה ישראל, כי הצבא הישראלי הציב פתרון, אבל זה לא עוזר. למה זה לא עוזר? כי באמת שאול לא בא לתקן מבחינה גשמית את העולם, הוא בא לתקן מבחינה רוחנית את העולם. אצל שאול, לתקן מבחינה גשמית זה לתקן מבחינה רוחנית. אבל אם אתה מתקן משהו מבחינה גשמית, ומבחינה רוחנית זה לא יתקדם, אז זה חסר ערך. אני מנסה לומר ככה. הביטוי, אני באתי לחרף מערכות אלוקים חיים, מופיע פעם ראשונה בתורה, שלשום קראנו פרשת שבוע, נכון? שמה הסיר השם, שמה השם חרפתי? אסף השם חרפתי? איך אחר אומרת? שמה אני אסיר? אסף השם חרפתי ותקעת שמו יוסף, למר יוסף השם לבן אחר. אני חושב שקוראים לו יוסף בגלל אסף השם חרפתי. אסף השם חרפתי, זוכרים את רשי? קראתם את רשי בשבת, רשי מצחיק כזה, נכון? שני רשי מוזרים, כל הסבר ברשי יותר מוזר מהסבר השני. הסבר הראשון אומרים, רשי שרחל אומרת, שהייתי סבורה לעלות שחלקו של אסב. לא נולדו לי ילדים, חשבתי שיעקב יגרש אותי, ואלה לחלקו של אסב. עכשיו, ברוך השם, נולד לי ילד, אז זה לא יגרש אותי, אני לא אתחדם עם אסב. זה פעם היה סיפור של לאה, אתם זוכרים? שהיא חשבה שהייתה אלה לא קורא לו של אסב. הלאה הייתה מודגת, כי יעקב באמת לא רצה אותה. איפה אחרי, נכנס לה לראש, שהייתה לחלקו של אסב. זה לא כתוב בשום מקום, כתוב ברש"י, מאיפה רש"י המציא את זה? כתוב, יהב גם את רחל מלאה, ויהב את רחל, ובני אביהם מיוחדים באהבת אותה. ורחל היא בעיקר אהבתו, היא השורש עליו נשען הבית. אז מאיפה ההמצאה שהוא יגרש אותך, ולמה? גם הוא יגרש אותך. מה, אסף יכול לחטוף אותך בכוח? תגיד, היא לא רוצה להתחתן עם אסף. אבל ככה כתוב, הסבר שני זה בכלל הסבר שנראה משונה, שכל זמן שאין לאישה ילד, אומרים לה, מי אכל תאנה הזו, מי שבר כלי זה. ושיש לילד אומרת, מה היא אומרת?
בני.
בנך, איזה בני? הבן שלך. מי אכל תאנה הזו? הבן שלך. אז למה רחל שמחה כל כך הרבה שנים חיכו עד שיוולד לילד? למה היא שמחה? כי אם היא אכלה תאנה בלי רשות, ויעקב ברור לנו, מי אכל את התאנה הזו? אז יכולה להגיד, יוסף, הבן שלך. בשביל זה חיכתה רחל, בשביל זה היא קוראת לו, ואין מה מסתתר מאחורי זה? מסתתר מאחורי זה קשר הביטוי חרפה, אני חושב. אתם יודעים שיש הרבה מילים נרדפות למילים שיוצרות תחושה לא נעימה, אבל כל מילה יש לה משמעות אחרת, יש משמעות שונה. המילה חרפה, פירושו של דבר, לחרף וחרפה, זה כישרון כזה, כישרון מאוד מתוחכם לפעמים. כישרון לקחת נקודה קטנה של חיסרון במציאות, זה כישרון שיש לכולנו דרך אגב. ועם הכישרון הזה אנחנו מחרפים את עצמנו. מה אנחנו עושים? אנחנו לוקחים איזושהי נקודה קטנה של חיסרון, ודרך הנקודה הזאת אנחנו מסתכלים על הכל. אז תקנו על איזה צד בעייתי שיש בנו, זה כמו להגיד, לא הבנתי שום דבר. יוצא משיעור, יוצא מסוגיה, לא הבנתי שום דבר. לא הבנת איזה מחלוקת קטנה, זה מה שתוסות, לא הבנת איזה. לא הבנתי שום דבר. אז בשיעור בסדר בוקר מילא, קל תקן את זה, אבל השאלה איך אנחנו מבינים את עצמנו, איך אנחנו מגדירים את עצמנו, את הדעת הלוקים שלנו, את המבנה האישיותי, האמוני שלנו, המוסרי שלנו. אז יש, הנפש האנושית בנויה ככה, הנפש האנושית בנויה ככה, שמכיוון שמצבך הגופני, אתה ידע, ככל דבק עוד לבוא אותו, מצבך הרוחני, המוסרי, ככל שאתה יותר ענב, יותר צנוע, אז ככה יש לך יותר שאלות שדורשות תשובות מאוד, מי אמר שאתה באמת כזה במצב טוב, ועד לפעמים עולה איזה חיסרון, נקודתי מאוד, שונים, לא? אבל הוא מתפרס על פני כל התמונה, הוא מחרף אותך, הוא משכנע אותך שאתה לא שווה כלום. למרות זה לא קשור בכלל. אז אישה, זה המשל של רש"י, פרשת השבוע. מי שבעזרת השם בעיתו בזמנו שיגיע, אז יום אחד אתם תביאו את בחירת לבכם, יבואו ימים בעזרת השם. שהיא תביא אתכם הביתה, נכון? נניח. ואתם מאוד תנסו לעשות רושם טוב, באמת יש לנו מקום רוצים, נכון? ומה תעשו? אתם תגידו, אני מפנה כלים. כן, אני תמיד מפנה כלים. אני אוהב לפנות כלים, אבל לא מפנה כלים. אז אתה מפנה כלים, ומסדר את הכלים, ואתה קצת לחוצה מתרגש, תח, פתאום נופלת כוס ונשברת. אז מה כולם אומרים? מזל. מזל טוב. שפק, מזל. מזל טוב, מזל טוב, נכון? איזה גוס מכוערת, חכינו שתישבר, נכון? בסדר, מה? אבל מה אתה תחשוב כנראה? מה אתה תחשוב כנראה, נכון? קודם כל האוזניים שלך יעברו לגוונים של אדום כאב, ובתוך הלב תגיד איזה טמבל הייתי, מה הם חושבים, איזה אידיוט, פעם אחת הוא לא יכול להתאפק ולשבור כוס, מה הוא לא מבין שאומר. פעם אחת ינסה לעשות רושם טוב, מי יודע מה כן שהוא כבר לא ינסה לעשות רושם טוב. המחשבות, התנימיות שיש לנו, הן חוגגות, הן מאוד יצירתיות הרבה פעמים. המחשבה שמי יודע מה, אף אחד לא אומר שום דבר. לא קרה שום אסון, גם אם זה כוס מהסבתא זה בסדר, הם יהיו חזקים וישבר פעם. כולם באמת שמחים ומודים להשם, אין אף פסיכופת שחושב שבגלל שהיא שברה צלחת, או מי לקח תאנה הזו? דרך את הבית בקעה, אתה בא לזה בית, מה נשמע, מה זה, מה זה, אתה רואה איזה שוקולד לוקח, ואת פתאום אמרו, מבינו גם השוקולד הזה. תגלה את זה לשכנים, תגיד זה אתה, ואגיד, כן, יופי, שברתי תמיכה תמיכה. אבל אתה, הדימוי העצמי שלנו, הרבה פעמים, למה הוא לא ישב ליד? מי סתם לב, מי ראה, מי שמע? חרפה זה לקחת את זה נקודה קטנה, 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 ולצפוע את הכל משחור. זה מהווה הוכחה. זה משכנע אותנו שהכל עבור, נכון ככה רבה אומר, בשם אריסטו, אבל מתרגים את זה לחרפה. חוש המישוש חרפה אולם. חוש המישוש הוא חשוב מאוד, אוי ואבוים לא חוש מישוש. יש לנו הרבה כלים בעדה. חוש המישוש זה איזה כוח כזה באישיות שגורם לנו לחשוב שאנחנו חיות מטונפות. חוש המישוש זה משהו שהוא צריך אותו, אבל לפעמים כשהוא בא לבקר, לפעמים הוא צועק בכל הכוח, אז הוא אומר, אז למה אתה בהמה מסרוכה, זה מה שאתה מה, יש לך חוש מישוש, זה מה שמעניין אותך, למשל שיש דברים, לגעת בדברים, וזה אתה מפיק את הענות שלך. כשגוליאת יוצא לחרף, כשהתנך משתמש בגוליאת לחרף, פירושו של דבר שגוליאת לוקח איזה חיסרון נקודתי קטן קטן קטן, ניגע בעוד מעט. וזה מאפיל על כל ההצלחה, יש פה בעצם הצלחה אדירה. יש פה קידוש השם אדיר וענק מעין כמו. זה ששאול צליח מלכון, זה ששאול צליח לשבור את כל מתנגדי ישראל ולגרום להם להתייאש ולהבין שאין יותר אפשרות לתקוף את ישראל. אין יותר אפשרות. אבל זהו, יותר פליטים לא ינסו לכבוש את גב ההר עוד הרבה 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 שנים, עד שזה בדיוק יהיה לגלבוע. אני יכול להגיד בו, אבל גב ההר לא יודע, אני מבין שזה הפוך. אז הכישרון הפלישתי הזה, הדוגייתי הזה, לקחת את משהו מאוד מאוד שולים את זה, לפוקסי כזה, מה חסר משמעות, ודרך זה לגרום ללבות ישראל תחושה של הכל אבוד, הכל לא שווה, ואירו ויחתו מאוד, ואירו סוכל יש ישראל. אני לא חושב שמישהו באמת עם ישראל התחיל לברוח, אין מצב. אין מצב, אבל זה מה שבא להם לעשות. כשהגוליית הזה עלה, אז הוא שבר את הלב של כולם. אז הוא קרא לנו פעם, יש לו הכל על הקטנים, אין סיכוי, אין תקווה, אי אפשר לנו על שום דבר. אבל נמשיך בפעם הבאה, בעזר השם, כל כול.